סייעתא דשמיא. נתחיל בעזרת השם לעסוק בספר היקר הזה, אורות התורה, שאומנם הוא יחסית קטן בכמותו, אבל הוא מאוד יסודי, מאוד מאוד, מאוד חשוב, ובפרט הוא חשוב יותר בשנים הראשונות, יחסים לישיבה, מתבסס את ההבנה במהותה של תורה. זה באמת הקום שהספר הזה בונה בנו. אנחנו גם כן, אני זוכר שהגענו למרכז הרב, אז השיעור הראשון ששמענו בכתבי הרב היה בספר הזה. אורות התורה בנוי בצורה כזאת שהפרקים הראשונים יחסית יותר עמוקים, עוסקים יותר במהות של התורה, הפרקים שאחר כך נכנסים יותר להדרכות, יותר לגישות, יחס, תורה, מצוות, קבלה, נגלה, נסתר, יחסים, כמה, איך ומה, יותר בפרקים המאוחרים. הפרקים הראשונים, כמו שאמרתי, יותר עוסקים במהות, ולכן באמת הם יותר עמוקים באופן יחסי. אז אני מקדים ואומר שהרציות הזצל היו שנים, שהיה מתחיל את הספר מפרק ו', כשהוא היה רואה תלמידים צעירים לפניו, אז הוא היה מתחיל מפרק ו', וכך היה איתנו, והגיע לסוף הספר, חזר להתחלה. אחרי שכבר ספקנו בזה, אפשר ללמוד את הפרקים הראשונים. היו שנים, וזה היה רוב הפעמים, אני חושב שהוא לימד את הספר כסדרו. אנחנו עוד נראה, פרק ראשון ודאי הוא יחסית יותר עמוק, לא כל כך כדאי לפתוח בו, למרות שכל הדברים פה בנויים קומה לגבי קומה, מבחינת זה לא שאי אפשר להבין כל פרק לפני עצמו, אבל ודאי שזה הקומה הכי ראשונית, הכי נשגבה. הפרק שני מאוד חשוב, ואפשר להבין אותו, איך שאני רואה פה את הנפשות, וזה לא כל כך קשה. זה מאוד חשוב וקשור לעיסוק בתורה באופן יסודי. לכן אני נהגתי, בעזרת השם, כן ללמוד בכל מקרה בהתחלה פרק ב', לפעמים גם ג' ד' ה', או לפחות חלקים מהם, אולי לא כל סעיף, אבל סעיפים קצת יותר עמוקים, די לפני שממשיכים הלאה. בעזרת השם, מקווה שהדברים יהיו מובנים. אני באמת אשמח אם אנשים יגידו אחר כך שצריך יותר להסביר או כל הערה אחרת, בשמחה. אז פרק ב' בבקשה. תורה לשמה. המושג תורה לשמה אנחנו בדרך כלל יותר מכירים מהמושג של שלילה. מי שלומד תורה לא לשמה. זה אנחנו יותר מבינים, לומד תורה בגלל איזשהו מניע חיצוני. כן, כמו שמוזכר בגמרא, לומד לשם הכבוד, או לומד לשם העושר. בדיוק זה המקצוע שהכי מוצלח לו בשביל פרנסה, אולי הוא הכי כישרוני בזה, אז אמרו לו, תלך על זה, פה אתה תצליח לקבל איזה תפקיד פעם. חס ושלום, זה כל אחד מבין שזה שלילי. אבל זה לא אומר שכל מה שהוא לא זה, הוא כבר נקרא לימוד תורה לשמה. יש מדרגות באמצע, כי הרי חז"ל אמרו, מוטב, כן, טוב, מוטב שילמד אדם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אז יש מדרגות, מתי זה כבר נקרא לימוד לשמה. ודאי שלימוד תורה לשמה זה בעצם לשם האמת שלשמה ניתנה תורה. לשם מה באמת לומדים תורה. זה מה שבאים אנחנו ללמוד בפרק הזה. אז נקרא ונראה. עניין תורה לשמה, לשם התורה. לשמה, לשם התורה. כי מציאות החוכמה הוא רצון השם יתברך שתהיה בפועל, והיא מציאות יותר נחמדה ומעולה מכל מה שאפשר להיחשב. ואין החיסרון כי היא מצידנו, שמצד היותנו שקועים בגוף, אין אנו מכירים כל עניין גודל וחוזק ועילוי מציאותה. שימו לב, יש פה חידוש ואנחנו נעזרים להסביר אותו טוב בעזרת המקורות. דרך אגב, כאן כל הפרקים ציין הרב ציודה צהל מקורות מסודרים, לא לכל הפרקים, חלק גדול מהם, כדאי עם כל עומד. אנחנו נביא מדי פעם חלק מהם, או מי שרוצה להרחיב את הלימוד, זה מומלץ. מה זה הדגש לימוד תורה לשמה לשם התורה? אז הציודה מפנה אותנו נפש החיים. נפש החיים בשער ד', יש לו כאן מערכה נוקבת, לטפל בעניין עסק התורה לשמה. אז אנחנו קצת נקרא דברים נבחרים ממה שכאן בונה נפש החיים. לא יודע אם יצא לכם להיפגש עם זה פעם. זה השער האחרון של הספר. עוד זאת אמרתי לבוא במגילת ספר כתוב בגודל החיוב של עסק התורה. על כל איש ישראל, יומם ולילה, ולהרחיב מעט הדיבור בלשון מדברת דולת יקר תפארתה ומעלתה של התורה, וכו' וכו'. הוא אומר, אחרי אשר זה ימים רבים לישראל שהושפל עסק התורה הקדושה בכל דור ודור, ונתה בדורות הללו בעוונותינו הרבים נפלה מאוד מאוד, ותונה בסתר המדרגה התחתונה רחמנא ליצלן. ותואר נפש החיים שירידת העיסוק בתורה הקדושה באה מתוך אי הבנה לשם מה בעצם צריכים ללמוד תורה, כמו שילך ויבהר. גם כמה מאותן אשר קרבת אלוקים יחפצו, הם הבחרו לעצמם לקבוע כל עיקר לימודם בספרי יראה ומוסר כל הימים, בלא קביעות עיקר העסק בתורה הקדושה, עיקרות והלכות מרובות. יש להניח שהוא רומז לתנועת החסידות שהתפשטה באותה תקופה, שהיא כאילו נתנה את מרכז הכובד לכיוון של עבודת השם, לכיוון של בניית המוסר, לכיוון של בניית האדם והדבקות שלו בקדוש ברוך הוא, ולא הדגש באותה מידה כאילו על עמל התורה. אז אנחנו כמובן מקדימים ואומרים, אנחנו עוד נראה, המקור הבא זה התניה, שזה לא כאן שאנחנו מצדדים דווקא בדרך של המתנגדים, אלא הבירות בסופו של דבר בהגדרה אין הבדל, וכמו שנראה זה רק נוסח כזה, ורק אצל אלה שאולי לא עמדו על הנקודה והבינו בצורה שטחית את הדברים, אז ייתכן שהדברים האלה גרמו קצת להתמעטות עיסוק התורה. אבל בכל אופן הבירור שאנחנו עושים כאן הוא הבירור חשוב. באמת, כי ספרי יראה אינם ככל דרכי השם הישרים, ספרי יראה זה מאוד חשוב. הראשונים היו קבועים כל ימיהם, דורות ראשונים היו קבועים כל ימיהם, עסק וגיון תורתנו הקדושה תקועים בעולי המדרשות בגפת, ושלב את אהבת תורתנו הקדושה היה בוער בליבם, כי יש בוערת באהבת ויראת השם תאורה, כל חפצם להגדיל כבודה ולהדירה, והחירו גבולם בתלמידים רבים והגונים למען תמלא הארץ דעה. אבל, כן, זה היה דורות ראשונים. ערכו הימים כן דרכו של היצר מעולם להתקנה בעם השם אלה. אז מה קרה? אז הוא מתאר כאן תהליך שלאט לאט הפסיקו לעסוק בספרי יראה, ורק עמלו בתורה. כל קביעות טעם והסכם רק בפלפולה של תורה לבד. ושנינו במשנה, אם אין יראה אין חוכמה. ואז בעצם הרגישו את החיסרון ביראה. ואז כמה גדולי עיני העדה שרצו לתקן את המצב. אז מילאו ידם לבוא בתוכחות מוסרים, מידות חיברו ספרי יראה לישיר העם. אז בעצם ספרי היראה באו למלא חוסר שנוצר כתוצאה מחוסר התנהלות נכונה. ואז נתהפך הגלגל. בדורות הללו נהפוך הוא הגבוה הושפל שכמה וכמה שמו כל עיקר קביעות לימודם רוב הימים רק בספרי יראה ומוסר. הוא אומר, בעיניי ראיתי בפלך אחד שכל כך התפשט אצלם זאת עד שברוב בתי מדרשם אין בהם רק ספרי מוסר לרוב, אפילו שס אחד שלם אין בו. פגש כזה דבר. תך עיניהם מאות מהווים להשכיל ליבותם וכו'. שלא זו הדרך בחר בו השם. ולכן הוא אומר, תחילה עשים דברתי בעניין עסק תורה לשמה, מהו עניין לשמה? כי גם זה פרי חטאת לכמה מונעים עצמם עסק התורה הקדושה בחושבם, כי עניין נשמע פירושו בדבקות גדול בלי הפסק. זה טעות. לא הפשט לעסוק בתורה לשמה בדבקות גדול בלי הפסק, אלא עניין עסק התורה לשמה האמת הברור, כי לשמה אין פירושו דבקות, כמו שסוברים אתה רוב העולם. כי אם זה היה ככה, אז הכי טוב הוא אומר להגיד תהילים כל היום. זה יותר דבקות. ודוד המלך מה ביקש מפני הקדוש ברוך הוא? שיחשב העוסק בתהילים כאילו הוא עוסק בנגעים ואוהלות. סימן שהפשוט הוא שנגעים ואוהלות זה המעלה. דוד המלך התפלל שגם העיסוק בתהילים יחשב כמו העיסוק בנגעים ואוהלות. אם נאמר שישמע פירושות דבקות דווקא, רק בזה תלוי כל עיקר, עניין עסק התורה לא אין דבקות יותר נפלא מאמירת תהילים כראוי כל היום. וגם מי יודע אם הסכים הקדוש ברוך הוא על ידו בזה. וגם, כי היה די לעניין הדבקות מסכת אחת, או פרק, או משנה אחת, שיעשות בה כל ימיו בדבקות. ומצאינו לחזל לא ככה. אמרו על רבי יוחנן בן זכאי, יש לו הניח, מקרא, משנה, הלכות ואגדות, וכו' וכו', זה כתוב. היינו כי מעל אותו הליבו תמיד, כי עדן לא יצא ידי חובת עסק התורה לשמה ממה שלמד הדתה, אז זאת היה שוקד כל ימיו נוסיף לקח תמיד מיום ליום משל לשם. אז מה כן? אז באמת, מה זה באמת עניין, עניין לימוד תורה לשמה? אבל האמת, כי עניין לשמה פירושו לשם התורה. ללמוד תורה לשמה לשם התורה. מה פשוט בזה? מסביר נפש, זה כאילו גם מה שהרב אומר. עניין תורה לשמה לשם התורה. זה ממש כאילו אותו משפט. אבל מה פשוט בזה? מסביר פה, רב חיים מוולוז'י, כמו שפירש הראש, זל, על מאמר רבי אלעזר ברבי צדוק. מה המנדרים אומרת ככה? עשה דברים לשם פה עולם, ודבר בהם לשמן. אז תראו איך הדקדוק. עשה דברים לשם פה עולם, מי פעל את הדברים? הקדוש ברוך הוא. שמו של הקדוש ברוך הוא שפעל הכל למעננו. מה זה דברים? מצוות, תעשה לשם הקדוש ברוך הוא. ודבר בהם, לימוד תורה, כתוב לשמן של דברי התורה עצמן. לכאורה גם דבר בהם לשמו היה צריך להיות. למה כתוב דבר בהם לשמן? סימן שיש את זה, כל דיבורך ומסעך, אז הוא מפרש הראש. עושה דברים לשם פעולה לשמו של הקדוש ברוך הוא שפעל הכל למענהו. אבל דבר בהם לשמן, כל דיבורך ומסעך ודברי התורה יהיה לשם התורה. כגון מידע ולהבין להוסיף לקח חוקים. מה הכוונה? אז הוא אומר שהמצוות, למרות שבדי חשוב בהם עצם העשייה. אין דבר כזה. אי אפשר לומר שאדם לא הנקודה שהיא קיימת המצווה בשלמותה. העיקר הוא הכוונה לשם השם שבמצווה. ודאי כוונה לשם השם ודאי מאוד חשובה. ותואר הכוונה ושלמות הבנת המצווה ודאי חשובה. אבל בראש ובראשונה ודאי צריכים לעשות את המצווה בשלמותה. נכון. אבל מה הנקודה מחברת את עשיית המצווה עם ריבונו של עולם? בגלל שעשיית המצווה זה מעשה גשמי, אז פה זה מאוד מהותי שאדם יעשה את המצוות מתוך כוונה שזה לשם שמיים. הוא לא יושב בסוכה כי זה עושה צל, או עכשיו חם בבית ובסוכה יש יותר אוויר, או איזושהי סיבה אחרת. הוא יושב בסוכה כי כך ציווה הקדוש ברוך הוא. וכן הלאה וכן הלאה, כל מצווה הוא מצווה. לא לתפוס אותה באלמנט הגשמי שהגוף פוגש או המציאות שלו פוגש, אלא במהות החיבור שלה אם הוא מרים לא שונה. אבל בתורה כתוב כאן משהו שונה. לכאורה גם בתורה היינו צריכים לומר ככה. למה אתה לומד תורה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. לימוד תורה זה מצווה. זה מצווה, מצווה. מצוות עשה ללמוד תורה, מצוות תלמוד תורה. למה לא נגיד אותו דבר? גם בתלמוד תורה נלמד לשם הקדוש ברוך הוא, לשם מצוות לימוד תורה. השינוי אומר משהו. לימוד תורה לשם התורה עצמה. מסביר הראש ואומר, כי בתורה, מסביר הראש, ופרק ג' קראנו קצת עכשיו, עכשיו אנחנו עוברים לפרק ו'. Okay. דין והלכה מתורה הקדושה ורצונו יתברך. ולכן אדם לומד בתורה, כל תיבה שמוצאים מפיו, הן הן הדברים יוצאים כביכול גם מפיו יתברך באותה עת. כי הוא יתברך שמו ודיבורו חד. לכן כתוב שמה, אביתר בני מה הוא אומר, יונתן בני מה הוא אומר, יש מחלוקת בגמרא והמיות לרבי אביתר, אז השם יתברך באותה עת, גם הוא עוסק בזה. זאת אומרת, לימוד תורה זה עצמו חיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה בעצמו. זה לא מעשה חיצוני ביחס שצריכים לרתום ולקשר אותו אל הקדוש ברוך הוא על ידי כוונה. כיוון שהקדוש ברוך הוא אנה נפשי כתבית יביא, חוכמתו ורצונו והערתו וקדושתו של אמונו של עולם, מקופלות בתוך דברי תורה, בהלכה, בהגדה, במגדה ובנסתר. לכן, יש פה מתנה גדולה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. אנחנו לומדים תורה, אנחנו מתמראים באור האלוקי שנמצא בה בעצמו. הדרך להתמלות זה לא על ידי דבקות שתבוא באופן חיצוני, שאדם רוצה להיות קשור במחשבתו לבנו שלה. ידע האדם שמשפטי השם באמת צדקו יחדיו. עצם יושר, מה שהלימוד, לימוד בעצם זה תכנים קדושים, מזון לנפש, כמו שתכף נראה בתניה, זה הביטוי. תניה אומר, ביטוי כזה, הפסידה מפנה אותנו, בתניה, פרק ה', שם, פרי עץ חיים, כן, כתבי הארי. הוא אומר, לשמה היינו, מה זה לשמה? מה זה לימוד תורה לשמה? לקשר נפשו להשם על ידי השגת התורה. לקשר נפשו להשם על ידי השגת התורה. דהיינו, השגת התורה זה האתגר. להשיג את התורה זה לא לקרוא אותה כמו שקוראים תהילים, המתחילים צריכים להבין, אלא לקרוא אותה, להשיג את התורה זה להבין את התורה. זה לקנות את התורה. להתפגש עם התורה בתוך תכניה, עצם תכניה של תורה. הם אלוקות, הם בניית החוכמה האלוקית בתוכנו. וכן, כמו שהוא אומר, המזון הוא בחינת אור פנימי, והלבושים, בחינת מקיפים. כן, אמרו, תלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות. המצוות הן לבושים בלבד לאדם, והתורה היא מזון. וגם לבוש הנפש המזכרת, כך לשון נתניה, כאילו המצוות הן לבושים לאדם, לבושים רוחניים, אבל התורה זה נכנס בפנים. וכמו מזון, בגדים נשארים בחוץ, אבל מזון נכנס פנימה ומתלכד עם האדם. התורה היא, לכן תלמיד חכם כתוב, תורה דילי. יש מציאות שהתורה היא קודם, יותר מהכל עצמיות של אמונו של עולם, ניתן לומר כך, אנה נפשי כתבית יביא, ומצד שני היא מסוגלת להתלכד עם הדומד עד כדי שתורת השם חפצו כמו שחזל דרשו, ועל אחר כך נעשית תורתו יהגה יומם וליל. תורה דילי, תלמיד חכם שוקד בתורה, התורה נהיית הוא והוא תורה. כמה טיפשים, כתוב, כמה טיפשים האנשים שקמים מפני ספר תורה ולא קמים מפני תלמיד חכם. תלמיד חכם הוא ספר תורה מהלך. יש לנו כאן מציאות שהתורה נהיית מהותו של האדם. מתחילה, תורה שבעל פה אפילו, ולא תורה שבכתב. לא לכתוב את התורה שבעל פה. גם בגלל שהיא בלתי פוסקת, על ידי בית המתבדבן, רבנן ותלמידים, תלמידי תלמידים, וגם בכדי שדברים שבעל פה מוכרחים לשנן אותם, מוכרחים להתמלא מהם, שהאדם והתורה והתורה והאדם יהיו חד. רש בכתב יותר נשגבה, גם אחרי שקיבלנו אותה, היא נשארת מרוממת מאיתנו, וככה עניינה, כמו שהרב מסביר, זה בפרק א', אות התורה, אבל פרק ב' אומר, התורה, להתמלות מאור התורה. לתורה יש בה את כל החלקים שהרוחניות שלנו צריכה. ההלכה והאגדה, עולם המחשבה ועולם המעשה, ישרות הדרך, ההשקפה, החיוביות שבחיים, הטוב שבמציאות, הכל, הכל, הכל תמוד בתורה. אני מציין עוד מקור ציודה כאן. כבוד רבי נתן יש שם הלכה קצרה. כתוב שם, כל מעשיך היו לשם שמיים לשם התורה. שנאמר בכל דרכיך דאהו. הביטוי, כל מעשיך היו לשם שמיים לשם התורה. מה זה? זאת אומרת, לשם שמיים לשם התפילה. כל המצוות תעשה לשם שמיים, מה זאת אומרת? השמיים והתורה. התורה בעצמה צריך לעשות לשם שמיים. אלא כאילו, השמיים והתורה אחת, זאת אומרת, מבחינתנו, לעשות את המצוות לשם שמיים, זה בעצם לשם כל המגמות, כל האידיאלים, כל הקדושה שהתורה מורה לנו, זה מבחינתנו על לשם שמיים. התורה היא הפגישה, היא הכלים להבין את ריבונו של עולם מבחינתנו. היא הדרך להיפגש בעצמיותו. נכון? אנחנו יודעים, הוא נותן התורה. אבל כל התורה היא בעצם, כל התוכן של ריבונו של עולם יכול להעניק לנו על מנת להיפגש בו בעצמו. אז נכון אומר נפש החיים, שאף אחד לא יתה, צריך ללמוד ספרי מוסר, צריך ללמוד יראה. הוא מציע שם איזה מין דרך טכנית כזאת, 5 דקות לפני הלימוד, ועד ספרי מוסר, בחום, בזה, ואז, וגם אם באמצע הלימוד הוא מרגיש ככה קצת נכבה, אז אפשר עוד פעם 5 דקות. לא, לא. אבל כאילו לא לשבת. יש פה איזה מין קריטריון, אבל חכים מה שיש לה. טוב, אז זה עוד מישור. אבל בכל אופן, זה היחס. זאת אומרת, ברור, כל לימוד תורה מתוך יראה. אם אין יראה, אין תורה. זאת אומרת, אין דבר כזה שאדם, יש שער איך נכנסים לבית מדרש. צריכים לדעת מהי התורה. אם אדם חושב שהתורה היא עוד איזשהו, איך קוראים לזה? עוד איזה פקולטה באוניברסיטה, משהו, יש רפואה, יש משפטים, יש תורה, יש זה.
זה מדע.
מדע? אני ראיתי באוניברסיטת תל אביב, איזה בחורה, ישבו למדו חברותה. איזה משהו, כנראה, למה נתן להם הפרופסור, איזה מסכת, משהו. זה לא כך. אז ודאי, התורה להיכנס מתוך עירה, מתוך דבקות, כל לימוד תורה הוא דבקות, אבל עצם הלימוד זה לא, הוא לא בעצם להתמלא תוכן בדבקות, אלא צריך לדעת שעצם התוכן של התורה הוא הבנייה, הוא הבנייה הרוחנית השלמה, המסודרת הארוכה לנו. וכל מה שאני אומר עכשיו, אנחנו נבין יותר ויותר, ככל שנראה את הדברים, אני, כן, הכל פה, הסעיפים, אף פי שהם מאוד מסודרים, רצו לבנה את הדברים, הרבה עמל, אבל ודאי שכל סעיף משלים אותה מהיר עוד ועוד. אז אנחנו חוזרים לאורות התורה. פרק ב', עניין תורה לשמה, לשם התורה, למה? למה זה נכון לשם התורה? כי התורה היא מציאות. כי מציאות החוכמה הוא רצון השם יתברך שתהיה בפועל. כלומר, שאדם, התורה קיימת עוד לפני שהלכת ללמוד אותה. לפני שאף אחד מישראל יחמדה גנוזה, תף תף, קופה עם דלת אורות. תורה קיימת. עם ישראל מקבל תורה, עם ישראל לומד תורה. עם ישראל בעצם מיישם שהתורה הופכת להיות מציאות בעולם. חוכמת התורה הופכת להיות מציאות. אנחנו לומדים תורה ולמלא את העולם בחוכמתה של תורה. והיא מציאות יותר נחמדה ומעולה מכל מה שאפשר להיחשב. יש ספר מעלות התורה, אחיו של הגר"א, יש על זה ביאור, אור תורה. רבי יצחק אייזנחדר, תלמיד של הגר"א, הדברים נפלאים מאוד מאוד. המעלה שכל מילה וכל גם נפש החיים, אבל שם זה ככה. אש כזאת, ועוד ודאי, קדושת התורה, חוכמת התורה, כל מה שהתורה בונה, זה מציאות, כן, הנחמדים מזהב מפז רב, ומתוקים מדבש ונופץ סופים, ואין שום חמדה גשמית בעולם שתשווה, כן, כל חפצים לא ישבו בה, אין מה שישתווה לתורה, נכון, אלא אין החיסרון כי מצידנו, מצד היותנו שקועים בגוף, אין לנו מכירים, כל עניין, גודל וחוזק ועילוי מציאותה. אנחנו לא מכירים שהתורה היא מציאות. חוכמת התורה היא מציאות, היא המציאות העיקרה. בטח למדתם קצת בטיב התורה, מהר"ל מסביר שם איך באמת צריכים להיות מוכשרים מן התורה. אדם צריך לעשות את עצמו על ביתן, אדם צריך להיות מנותק קצת מגשמיות, צריך להתמסר לתורה, צריך לדעת שהרוב מלוא השתדבקות, מלוא הדבקות, מלוא הערך של המתנה, של האור שיש כל רגע ורגע, כל מילה ומילה, איזה אוצר, אוצר, נתבחה בעניין, אנחנו בונים בתוכנו, כל הלכה, כל סוגיה, כל קומה של תורה, זה קומה של נערה, באנו לכל המציאות.
גם מצווה זה מציאות.
מצוות הם מתוך זה, מצוות הם יותר ללכד את התורה לבחינות החיים המסוימות שלנו. אבל להעיר אותה. אבל לימוד תורה זה השתתת המציאות האלוקית כקומה בכל החיים. אנחנו נגיע עוד למצוות. לא הלאה. בחוכמת התורה, הרי הגילוי האלוקי כפי רצונו יתברך, הבא מצד עבודתנו ותלמודנו. כלומר, איך מתגלה חוכמת התורה בעולם? כל גילוי של חוכמת תורה זה גילוי אלוקי. אבל זה לא גילוי אלוקי של בת קול שיוצאת משמיים ואומרת, לא, לא בשמיים היא. זה בא על ידי עבודתנו ותלמודים. זאת אומרת, יש פה דבר פיל. אנחנו, עם כל מה שאנחנו לא שמיימים, אנחנו הרבה יותר נמוך, אנחנו בכלל לא במדרגה האלוקית שממנה נחצבה התורה וניתנה לנו. אף על פי כן, לנו, מפה הגשמי שלנו, נתן הקדוש ברוך הוא את התורה, בכוונה נתן באחי. זה הסדר. יש ברכה, כן, והרב נא השם אלוקים מדברי תורת חבפים. מסביר הרב זצה למה מבקשים את זה, בגלל שבעצם זה פלא פלאים, איך ייתכן שדברי תורה נשגבים, קדושים כל כך, יהיו ערבים לשכל האנושי הנמוך שלנו. ואנחנו רואים, דיברה תורה כלשון בני אדם, לא רק תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה מסודרת בצורה כזאת, שתכנים שמהותם מאוד קדושים. הרי כל הלוז של כל הלכה, וכל סוגיה, הוא לוז שמיים מכל ההיגיון המולך וכל החקירות, הוא שורשו במהות, כל תוכן, כל נושא, אם זה מצווה ואם זה בן אדם ובדין הם המונות, בכל נושא, השורש ההיגיון הוא אלוקי, הוא נטף שמיים מגמור. בכל זאת, זה הונח בשפה, בצורה, בכלים, שנפגשים עם המציאות הגשמית שלנו, גם מסוגלים להעיר אותם, מסוגלים להיות מובנים, וצריכים להיות מובנים. לנו, ולכן אנחנו מברכים לעסוק בדברי תורה. כן, כמו שהמהר"ל מסביר, לעסוק בדברי תורה, אפילו שלא תמיד אנחנו נצליח להבין עצם העסק, כי זה מה שנדרש, לעמול ולעמול ולעמול ולהשיג מה שאנחנו מסוגלים להשיג, כי זו השליחות שלנו בתורה. אין ספק, לא כל אחד מסוגל להיות במדרגת משה רבי. כן, הביטוי, כן, נדרש, לא זה יתבור אותך ממך, למה לא היית משה רבנו? לא, כן, איך אומרים, למה לא היית זוש? למה לא היית אתה? להחיות את אור התורה שמכיר בך. כל יהודי יש לו אות בתורה. יש לו את משהו שאמור לא להעיר ולגלות מהתורה. וזה עבודתנו ותלמודנו. לא הרי דורות קדומים שפתחם היה רחב כפתחו של עולם, כדורות אחרונים, ולא הרי גדולי החכמים כפשוטיה, כל אחד חייב, ואין לו פטור, וגם אין אחד יכול להוציא את חברו. לא נגיד, נשמע חבל על הזמן, מה שאני יושב פה ולומד, ההוא ככה בחצי שנייה, שם כבר יסיק, כבר. זה לא, אני אף פעם לא יחבר חיבור, כל מה שאני אחבר, כל מה שאני זה, חבל, כבר כתבו דברים יותר עמוקים, יותר שלמים. זה לא שייך. ההבנה שלך, והקניין שלך, והבניין שלך, זה חסר, התורה מחכה לך. התורה צריכה להתגלות דרכך, לא עם הכוחות של מישהו אחר, עם הכוחות שלך. בא מצד עבודתנו ותלמודנו. והנה כל הלומד תורה הוא מוציא מהכוח אל הפועל את מציאות חוכמתה מצד נפשו. לא מצד מישהו אחר, הוא מוציא אותה מן הכוח אל הפועל מצד נפשו. כביכול, אותה תורה שהתנה בהר סיני, אמנם היא תורה, כן, תורה אחת, והתורה שמיים מתנה נכון, אבל 60 ריבו ישראל קיבלו את התורה, וכל נפשות ישראל עמדו על הר סיני קיבלו את התורה. והתורה צריכה להינתן בכל השבילים האפשריים, לכל אחד שלומד תורה, קודם כל הוא מחיה בתורה את נפשו, דרך אותו צינור, דרך אותו כלי שיש לו ושמור לו, והוא מסוגל להעיר את עצמו. זה דבר ראשון. דבר שני, תראו, יש לו שליחות. תכף נראה. בוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו, לאור הנולד מהתחברותה לנפש אחרת, ואם כן הוא מגדיל התורה ממש בלימודו. איך זה באמת אפשרי? אדם מגדיל את התורה ממש בלימודו. אז ככה זה באמת. יש בגמרא בסנהדרין, שם בדיני נפשות, שם כתוב, לא דנים דיני נפשות, שם בערב שבת, למה? כי אולי לא יגמרו את הדין, ואז יצטרכו, אי אפשר יהיה לאנוש אותו בשבת, יצטרכו להשהות, עד יום ראשון, וזה, ואז מה? אז זה לא יהיה טרי מספיק, אז שואלת הגמרא, אז מה? אז סופרי הדיינים יכתבו, בדיוק, לדברי המזכים, לדברי המחייבים, וכל מה שנידון בבית הדין ביום שישי, כבוד שהוא נתחיל מהתחנה הזאת ביום ראשון, נמשיך. זאת הגמרא, אפילו אם יהיה כתוב, לי בדעין שאין שם. זאת אומרת, הנקודה היא לא רק מה שאני פסקתי, ואפילו הסברות שאמרתי מדוע אני פוסק, שפלוני זכאי ופלוני חייב. מאחורי הפסק, כמה שיהיה מוסבר, יש את ההבנה הסובייקטיבית הזאת, שהיא לא ניתנת לעלות על הכתב. היא גם לא ניתנת להימסר ממש ממש לאחר. משום שהיא קשורה לציור ההבנתי שהנפש שלי רואה את הדברים. נכון, שבית מדרש מתלבן את ההלכה, וככה זה צריך להיות. אדם דן בכל דבר עם החרותה שלו, ודאי מלבן איתו את הדברים. ויש מסע ומתן, ויש אפשרות לעלות ולהסביר מזה לזה את הדברים. ודאי כך צריך להיות. אבל בסופו של דבר, נגיד שניהם מסכימים על פירוש אחד הסוגיה, זה לא בדיוק ששניהם מבינים את זה אותו דבר. כי בכל זאת הציור ההבנתי, מכיוון שהנפשות שונות, גם ההבנה היא לא לגמרי זהה. אז הנה לך, שמכיוון שהתורה צריכה להיות נלמדת ונקנית ונבנית בתוכנו, התורה צריכה להתגלות לא רק 70 פנים לתורה, ולא רק דרך כל הצינורות של לימודה ובניינה, זה כל חכמי הדורות וכל דור ודור, אלא אפילו אצל כל לומד ולומד. האור הזה שיש בתורה הוא אור כזה שצריך, כדי שהוא יהיה מציאות בעולם, הוא צריך להתגלות בשלל צבעיו, שלל בחינותיו, שלל הערותיו. ובזה שמור לך תפקיד. אין לך הבנה באותה מדרגה כפי גדול הדור או מה, לא משנה. אבל ההבנה שלך השונה היא חסרה. ואז אם כן צריך שאתה יש לך שליחות, לא רק מצד להחיות את עצמך, להעיר את עצמך באור תורה, להתמלא בעצמך, להיות עוד של תורה ממש בכמה שאתה מסוגל, אלא אתה גם בזה שהתורה מתגלה דרכך, כיוון שכל התורה כולה מתלכדת עם כלל ישראל, אז אתה מוסיף את הבחינה ההבנתית שלך לשלל ההערה ובניין המציאות של התורה בעולם. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיגביל תורה, הדרך הישר הוא שילמד האדם מצד אהבתו את האור הגדול שרוצה השם יתברך בגילוי מציאותו שיתגדל יותר ויותר. אז אם כן, מה זה לימוד תורה לשמה? לימוד תורה לשמה זה בעצם אדם מתמסר, הדעת שהתורה היא כולה אורות של הקדוש ברוך הוא. האורות האלה מקופלים בתכנים של חוכמה, תכנים של הבנה, תכנים של סידור הגיוני, תכנים קדושים, אבל מונחים בסדר לימוד. אז ככל שאנחנו נבין יותר בתורה, נקנה יותר את התורה, נתמלא יותר מהתורה, הרי אנחנו בעצם מפנימים, מתחברים עם האור הזה של התורה, מגדילים את התורה, ומאירים את אור התורה. התורה מאירה אותנו, אנחנו מאירים את המציאות. לימוד תורה לשמה בעצם זה להתלכד עם המהלך שנותן התורה, שהוא נתן תורה על מנת שהתורה תתקבל בנו. התורה הולכת ומתקבלת. כל לומדי תורה הם ממשיכים את קבלתה, את הופעתה, את ההערה של התורה בתוככי המציאות, דרך כל לומד, וכל לומד גם מאיר את הסביבה שלו. משום שאנחנו בעצם לב המציאות, כל שבני אדם יותר מלאים בתורה, יותר, אז התורה מאירה את כלל המציאות. כל שכן לחדש בתורה. שהוא ודאי הגדלת התורה ממש באור כפול. פה אנחנו רואים, עצם זה, שימו לב, לא לומדים תורה בשביל לחפש חידושים. איך אומרים, אני לא קורא שום דבר עם מה שכתבו, בואו נראה את החידוש שלי. אם שמוע בישן, תשמע בחדש. לימוד תורה תמיד מתוך ענווה. אם אדם אומר, איך אומרים, לא מסתכל ימינה שמאלה, רק מה אני אומר, וככה לא לומדים תורה. ודאי ודאי, הלימודים שבאים מישיבה צריכים הרבה הרבה לשמש תלמידי חכמים. לשמש תלמידי חכמים זה לא רק את הרבנים שמהם לומדים, גם כל הספרים שנכתבו מאז, על הש"ס, ראשוני, לשמש את הרמב"ן, לשמש את רש"י, לשמש את תוספות, לשמש את הרמב"ם, ולשמש את האחרונים, וכל ה... לשמש, יש אדם משמש הרבה, בעצמו הולך וקונה לו את שכל התורה שלו. ולפעמים הניחו לו מקום להתגדר בו, הוא מרגיש שכל מה שכתבו לא עונה מספיק על ההיגיון שלו. ההיגיון שלו אומר אמת אחרת, יותר נכונה, יותר מהירה. נו, אז הניחו לו מקום להתגדר בו, זה הלחדש בתורה, זה להגדיל את התורה ממש. אז הוא זכה להוסיף בתורה, להעיר בתורה, לגדל בתורה. אז זאת אומרת, זה פרי של גדלות ועמל. ומעמד שהוא זכה לכוון לאמת, אותה אמת שהוא זכה לה, ולא זכו נגיד כל הפרשנים, הסימן שפה הוא התנוצצה לו האמת של הסוגיה, אז פה שמור היה חלקו. ייתכן שהוא בנוי דווקא, ייתכן שהוא באמת עמל יותר, או שהוא באמת, או שהסוגיה הזאת חיכתה לו, הניחו מקום לדבר. זאת אומרת, זה לא אומר שהוא כבר יותר גדול מאותו אחרון או ראשון, שלא כתב את זה חס ושם. אבל הסוגיה הזאת, משתמר לו מקום לבאר אותה. זה דוגמאות איך התורה היא בעצם פרה ורבה, איך באמת בית המדרש הולך ומגדיל תורה, כי כאשר מדובר על הערה של תורה, אז הערה הזאת היא הערת נצח, באה ממקור הנצח, וככל שדברי תורה יותר מהירים, יותר נבנה את המציאות, יותר משתלמת, יותר משתכללת, בתורת אמת, בתורה מהירה, בכל בחינותיה. אנחנו נלך ונראה, בעזרת השם, גם הפרקים הבאים, איך לומדים תורה במובן הזה, שהתורה היא מציאות שלמה, אחת, אחידה, מאוחדת, מאחדת, את כל המציאות ומלכדת אותה בשורשה, שורש המציאות לבנו של עולם, נותן התורה, שהוא יושב ושונה, עם כל לומד ולומד, ככה אדם יותר ויותר מתפגש, נפגש בבנו של עולם, שהוא מתלבש בשכל התורה לכל מערכותיה. טוב, נמשיך בזמן השם.